שלום עודד.
מה הולך תומר?
טוב מאוד, מה שלומך?
כהרגלי, אתה יודע, אני עייף. אני צריך להוציא סטיקרים כאילו של עודד מה שלומך, אני עייף, שלוש
אפשר
נקודות.
אפשר לעשות איזה חולצה.
אפשר לעשות חולצה. חולצה. אפשר כן. פשוט פרצוף שלי ישן כזה.
כן. כן. נעשה פתיח?
יאללה, נעשה פתיח.
יאללה. אז אני אוריד את זה יותר.
ברור לי. אני נושא לך כאילו את הזה של שתדע איפה לחתוך.
חתכנו.
יאללה.
אז פרק מספר 9 גדול נכון. עלינו, אנחנו היום מתארחים במשרדי סטרים אלמנט.
החדשים.
כן, החדשים והיפים, חייבים כן. להגיד. כן. פוטפו בלי עין הרע.
המקה של...
המקה של ציון 3, של... אנחנו מקווים שזה ירים אותנו כמו שזה ירים אותם.
נכון.
ואנחנו עושים פרק ב'
כן.
של פרק האינסטגרם.
כן, הרנט ממשיך, כן. הרנט מכה שני.
הרנט קונטיניוד.
כן. כן, the return of the ordered.
כן, ואז יהיה... פרק 3, The Resurrection of the Rent. והסיבה שאנחנו עושים את פרק 3 זה בעצם כי חשנו, וגם קיבלנו פידבקים, שכאילו לא השלמנו את ה...
את המלאכה.
כן, לא השלמנו את התמונה, לא סיימנו את הרעיון עד הסוף. ויאללה עודד.
יאללה. אני מתחיל? אין, זה לנצח עכשיו יהיה הדבר הזה. טוב, אז למה באמת אנחנו עושים את ההמשך של הפרק? גם כי רצינו לדבר על בכלל, גם על העניין של יועצות כזה, של בתוך האינסטגרם ומחוץ לאינסטגרם, ובאמת להרבב את הכל. אבל באופן כללי באמת בגלל הפידבקים שקיבלנו, גם שלא נגענו בכל מה שרצינו ובמה שצריך, וגם קצת תגובות, לא יודעת כמה תומר היה מעורב, ויש לנו קבוצה של חברים, שאנחנו מדברים קצת על הפרקים וכל זה, של לקבל לחוות דעת, ונזרק לי שם שבדרישה שלי, כביכול, נקרא לזה הדרישה שלי לשקיפות, אני מאוד נאיבי, ורשתות חברתיות בעצם, באופן כללי הם חרה, זה כאילו נאמר, וזה מוציא...
זה מהגדרה נכון.
זה, כן, זה נכון, אבל גם מעבר זה שזה חרה, זה עדיין חלק, אבל... שלאט לאט הופך להיות חלק מאוד מאוד אינטגרלי בחיים שלנו, לא משנה כמה אנחנו ננסה להילחם בזה, וזה מאוד קשה להוציא את ה... אז אני שנייה אני זה, אז בעצם הביקורת הייתה שאני מאוד נאיבי בכלל בעצם הבקשה, שרשתות חברתיות נועדו בשביל לבוא ולהוציא רק את הטוב, שאנשים יראו כאילו שטוב לי ו... וזה הטבע האנושי, כל הזמן להראות רק שטוב לנו, שאנחנו אף פעם לא נשתף את הרע, וגם אם אנחנו משתפים את הרע, זה בדרך כלל יהיה לאיזושהי מטרת רווח מסוימת.
בשביל להעלות לעצמנו את הורמון, אני מקבל מלא לייקים ואיזה כיף לי.
כן, וכאילו לנסות בעצם, אולי מתוך ההבנה של אי אפשר באמת היום להראות שהכל חיובי, אז אני אראה גם דברים שהם כאילו קצת שליליים, בשביל שעדיין הערך שלי בתוך הרשת החברתית, זה שאני כאילו כן אצליח לבדל את עצמי, ולכן שבעצם כל הדרישה הזאת שלי, כביכול, היא נאיבית, ובכלל מי אני שאני אדרוש דברים כאלה. אז א', הייתי שמח לשמוע, בגלל שבדיון ההוא לא מה שמעתי את תומר, אז נשמח שתומר יגיב על העניין, האם אנחנו בעצם נאיבים בעצם ה... סוג של הבקשה הזאת שלנו, בכלל כל הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו.
תראה, אני חושב שאנחנו צריכים לחלק את זה. כן, אנחנו נאיבים במקום הזה, שהרשת החברתית זה מקום שבו אנשים משתפים רק את מה שכאילו טוב. ולא תראה שם, לא תראה הרבה אנשים שמשתפים מה שרע, וכמו שאמרת, גם אלה שמשתפים מה שרע, זה בדרך כלל יותר בשביל הלייקים מאשר כל דבר אחר. אבל... אני חושב שאנחנו, המטרה בעצם של מה שעשינו, לפחות בעיניי, זה דווקא לתקוף את זה מהמקום האחר. זה לתקוף את זה מהמקום של מי שיושב וצופה בדברים האלה, הוא זה שצריך כאילו להסתכל מסביב ולהגיד, רגע, 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 זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שהכל טוב. זה לא הגיוני שתמיד הדשא של השכן ירוק יותר. זה לא הגיוני שתמיד אצל אנשים אחרים כולם מחייכים ותמיד... כשרוצים לצלם את הילדים, אז כולם מסתדרים בשורה, כמו טאטה, למרות שאצלנו בבית, כשאני רוצה לצלם את הילדים שלי, אני צריך לעשות בערך 1,400 תמונות, כדי לעשות קולאז' אחרי זה, שיכול להתאים למשהו שתכננתי לעשות מראש.
רק בשביל זה למדת פוטושופ, נכון? כי לא הצלחת.
חד משמעית.
כן.
חד משמעית.
ולהוסיף לך שיער בתמונות. אין תוכנה בעולם.
עוד לא המציאו את התוכנה, אולי אני אעשה סטארט-אפ. וזה בדיוק זה. זאת אומרת, זה המקום הזה של להסתכל על הדברים האלה, בעיניים הרבה יותר שיפוטיות ממה שאנחנו עושים היום. בעיקר אצל אנשים, אני אגיד את זה יותר במרכאות צעירים, כאילו בעולמות האלה,
שהם כבר לא, שהם לא יודעים להבדיל, שהם לא אנשים בומרים כמונו, שאנחנו ידענו שיש עולם לפני הדבר הזה, שזה לא באמת משקף את העולם. ואני חושב שזה בדיוק העניין, כאילו של, של למה יש לי את הציפייה הזאת, ולמה, כאילו שהוא, עוד פעם, זה אולי כמו ש, כמו שדיברנו לפני הקלטה, העניין של ציפיות, ובאמת צריך לעשות איזשהו תיאום, זה, כי לאט לאט העולמות האלה, כאילו המציאות והרשתות חברתיות, ובכלל כל הדברים האלה, זה פשוט הולך ומתאחד, ואתה באיזשהו שעבר קצת מאבד באמת את ה...
חכה שיהיה מטאברס.
נכון.
ואז בכלל נאבד את עצמנו לדעת.
זה, אבל כן, אבל גם אני רואה, אתה יודע, עם כל ה-AI וכל, גם יש היום משחקים כזה שהם מעבר למטאברס, יש כבר כאילו היום משחקים שהם כזה, פעם זה התחיל עם, אתה יודע, זה ניקח את זה את סימס, אז זה אוקיי, זה לא היה כאילו זה, ואז התחיל גם Second Life, היה פעם איזה משחק ענק כזה, וגם היום יש כל מיני משחקים כאלה, שהם כאילו אתה נכנס לזה עולם, אתה איזה סוס פוני קטן, או לא יודע, יש כל איזה, אתה כזה, איזה חיה חמודה כזאת, ואתה הולך ואתה מכיר אנשים ובלה בלה בלה. וזה לא כאילו כמו איזה לשחק עכשיו משחק יריות עם אנשים בעולם, שאתה אומר, אוקיי, מן הסתם, אם אני פוטס בחללית ויורה לייזרים נגד חייזרים, זה לא העולם האמיתי. זה כאילו, לא, זה לא העולם האמיתי, זה לא...
תראה, כשהיינו ילדים, או יותר נכון, כשהיינו הרבה יותר צעירים, היה משחק שנקרא קרמגדון.
אוי, זה מוכר לי.
זה משחק שבו נסעת ברכב.
זה עם הליצן?
לא, היית צריך לדרוס כמה שיותר פדסטריאנס, ולעשות כמה שיותר תאונות.
אוקיי.
ואני לא יכול להגיד לך שלא קיוויתי שזה יזלוג לעולם אמיתי במקומות מסוימים.
בסדר, זה מתוך הרצון שלך לדרוס אנשים מסוימים.
נכון.
לא היית דורס סתם על חברי אורח, היית נוסע לשכונות ספציפיות, נוסע לשכונות ספציפיות ואז מתחיל שם את הזה.
יש מצב.
כן, אבל כן, אני חושב שהביקורת שלנו היא, או לפחות שלי, תומר כמובן אני אדבר בשמו, זה באמת בגלל שלאט לאט היכולת של אנשים להבדיל בין רשת חברתית לבין המציאות, ובכלל באופן לבוא ולהגיד שזה שני דברים שונים, היא הולכת ומתשתשת, עוד פעם, אז אנחנו ממרום גילנו של 30 ו-40 פלוס, אני בטוח שאנשים ב-20 שלהם, אתה יודע, זה כבר אחד לאחד, כאילו זה חלק אינטגרלי מהחיים, זה, עוד פעם, זה לא, זה כמו שאני, אני זוכר פחת שאלתי את עומר, או שאפילו דיברנו על זה אחד הפרקים, על שבת כפליים, ואז כזה שאלתי אותו אם הילדים שלו רואים, ואז הוא אומר לי, הילדים שלי לא רואים משהו שהוא לא סטרימינג, שזה לא on demand, שזה לא ערוץ ליניארי לדעתי קוראים לזה, זה השם?
כן, כן, נכון? שהם לא יכולים לבחור בכל רגע נתון מה הם רואים, ושזה לא רץ אחד אחרי השני מיידית.
כן, כאילו
ש... אין להם סבלנות.
כן, אין כאילו הכיתה מעופפת בערוץ 6, בשעה 2, וכאילו כן, כל זה...
זה לא תרוץ הביתה אחרי בית ספר, כי בשעה 1:30 בדיוק מתחילה התוכנית שלך, או תחכה בסבלנות עד 5:30, כי ב-5:30 מתחילה התוכנית שלך, אין את זה היום.
אין, זהו. אז כמו שזה לא קיים בעולם הזה, אני בטוח שהגבולות האלה מתשתשים, אני חושב שגם על, אז אם תסתכלים על הורות, אז גם נגיד הורים שנכנסו לרשתות חברתיות לפניי ובטח לפניך, או כאלה שהם עכשיו הרבה יותר צעירים ונכנסים, אז כביכול כל הביקורת הזאת נועדה בשבילהם, כי כאילו, כי כן יש את הקושי לעשות את ההבדלה הזאת, אז אני לא חושב שזה בא ממקום של... נאיביות, אני חושב שזה בא ממקום של הבנה שככה בעצם החיים שלנו באמת עובדים היום.
תראה, אני אגיד לך, כמו שאמרתי מקודם, זה מתחלק הרי לכמה דברים. ברור שאנחנו, השאיפה הראשונית שלנו צריכה להיות להסתכל על הדברים האלה בעיניים ביקורתיות. זאת אומרת, וגם להנחיל את זה לדורות הבאים, אם זה הילדים שלי, אם זה המשפחה המורחבת שלי וכן הלאה. וזה קשה מאוד, שתדע. קשה מאוד להסתכל על משהו שמייצג חיים של מישהו אחר, ולא לא, לא לרצות את זה. כי תמיד הדשא של השכן ירוק יותר. זאת אומרת, אנחנו גדלנו מאז שאנחנו קטנים, עוד לפני שהיו רשתות חברתיות, לפני שהכל דבר עוד, שמע, לפני שהיו מחשבים, גם הדורות הקודמים שלנו, לא סתם זה נאמר. תמיד יש איזושהי קנאה במה שיש לאחרים ואין לך, והקינה הזאת אגב יצרה הרבה מאוד דברים טובים במהלך השנים. זאת אומרת, חלק גדול מההצלחות של אנשים ושל העולם בכלל, זה כי היה משהו למישהו אחר, ואנשים המציאו כל מיני דברים כדי לייצר אותו. ויחד עם זאת, צריך לפעמים להסתכל על הדברים בעיניים מפוקחות. וזה בעצם, זאת הייתה נקודת המבט שלי גם הפרק הקודם, גם הפרק הזה, הניסיון לגרום לאנשים לפקוח עיניים ולהסתכל על זה בעיניים קצת יותר ביקורתיות, במיוחד במקומות שבהם נראה שהכל טוב, כי לא הכל טוב.
כן, זה אף פעם לא הכל טוב. אין מציאות כזאת. אני לא חושב שאין מציאות כזאת, אין מציאות שהכל טוב. נכון שיש לאנשים מה שנקרא first world problem ודברים כאלה, יש דברים שהצרות של האחר הם אולי קצת פחות זה, אבל אין באמת מציאות שהכל כזה נפלא וטוב וכל זה, וזה כאילו גם קצת, אז אני אקח את זה באמת לכל על הזה של 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 המשפיעניות, ספציפית על משפיעניות כרגע. אז יש עוד פעם, לפי שפודקאסטים ששמעתי, הבנתי שצריך לדבר לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, אחרת ישתו לך את הדם, אחי. אז יש משפיענית מוכרת שעם משהו כמו 400 אלף עוקבים, והציגה חיי משפחה
למופת,
הכי מצולם, הכי מדהים, הכי יפה. ויום אחד, out of the blue, היא ובן זוגה הודיעו שהם מתגרשים, שזה עוד פעם לגיטימי, בתור גרוש, הכל טוב, הכל סבבה. אבל כאילו במשך חודשים, ואז גם היא אומרת, אנחנו גם כבר כמה חודשים, אנחנו פורדים, אנחנו לא זה, אבל כמובן שזה לא השתקף בשום צורה ובשום מקום. באינסטגרם, כל היה נראה מושלם, תמונות משפחתיות עם הילדים, עושים פיקניקים, עושים פה, כולם חמותים כאלה וזה, הוא מאכיל אותי דובדבן, וכל השיט הזה, ופתאום גירושים, ואז כמובן שהתחילה ביקורת, ואני חושב שהיא בצדק. איך פתאום מתגרשים, כאילו, אם הכל כזה מושלם?
הייתה ביקורת גם על זמר מאוד מפורסם, שהיה נשוי בפעם, אני לא יודע כמה, ואשתו העלתה את תמונה שלהם עם איזשהו פוסט מאוד מפרגן וזה וזה וזה, ושלוש שעות אחרי זה הם הודיעו שהם מתגרשים.
כן,
כאילו, נכון. אז שוב, זה בדיוק המקומות האלה של תציירו את התמונה כמו שהיא באמת.
אז זהו, אז אצלה היה באמת ביקורת מאוד מאוד גדולה, כי לעומת הזמר, לפחות עוד פעם, לא יודע אם לעומת או בשונה, אבל לפחות מההסתכלות שלי, פה כביכול יש פה חיים שלמים שהוצגו של משהו אחד, ואז ביום אחד פתאום הכל מתפוצץ, ולאנשים שעוקבים, זה גם נראה, זה נראה לא, פתאום זה נראה לא מציאותי, ואז יש באמת את כל הביקורת. יש בעצם את הביקורת של איך זה בכלל, איך זה קרה, או למה לא שיתפתם, או איך לא אמרתם, כאילו, איך זה. ואז אותה מישהי באה ואומרת, אני בן אדם פרטי, זה החיים האישיים שלי, ולכן אני לא חושפת.
אבל זה פרטי, כאילו, רק במקומות שבהם זה נוח לך.
בדיוק, וזה מה שמטריפתי. הדמות שעוקבים אחריה 400 אלף איש, החשבון שלך הוא לא חשבון פרטי, אז את לא באמת בן אדם פרטי. אז את לא יכולה באמת לשחק פה על כל, כאילו, היא עושה את זה, אבל זה במקום של הביקורת. את לא יכולה לבוא ולהגיד, אני בן אדם פרטי, אני שומרת על הכל, אבל אני מראה לכם רק את ה... אז תבואי תגידי שאני מראה פייק, אם את פרטי וזה לא... אז תגידי את זה, כאילו, את לא יכולה לשחק פה על הכל, להגיד, זה החיים שלי, וזה, ופה גם באמת הביקורת לי, שאנשים שם, וזה גם על הקטע שאמרו לי שאולי אני נאיבי, זה ש... שבאינסטגרם, בשונה באמת מפרסומות או מהטלוויזיה וכל זה, זה כביכול הצגה של החיים שלך. זה לא התחיל בתור פלטפורמת שיווק, זה לא התחיל בתור פלטפורמת whatever, זה התחיל בתור פלטפורמה שאנשים באמת שיתפו את התמונות שלהם, את החיים שלהם, וזה מה שזה ייצג. ואנשים התחילו לעקוב אחרי אנשים כביכול כי החיים שלהם היו מעניינים. אבל אז פתאום אנשים התחילו להפוך את זה מזה החיים שלי, והם חיים מעניינים, הפכו את זה
זה החיים שלי והם מושלמים.
ומושלמים, ואני מציג אותם כאילו הם מושלמים.
לא רק שאני מציג אותם כאילו הם מושלמים, הנה קחו טיפים לאיך להפוך גם את החיים שלכם למושלמים.
ואני לא אגיד לכם שכל הטיפים עליהם בחסות משהו.
כן.
ואתה יודע, אז עוז בפרק הקודם אמר שזה יסבך את אותו בן אדם, אם הוא יגיד, אני אוכל את ההוגיות האלה כי איזושהי חברה משלמת לי, אבל יש, אתה בתור עורך דין, דעתי אתה גם קצת מכיר, יש הרי היום חוקים שמדברים על כל עניין הפרסומות בתוך הזה, יש לך נגיד היום שיש כל מיני סטוריז כאלה, דעתי נגיד למעלה חייב להיות כזה partnered with מישהו, כביכול שידעו, שזה לא סתם אני בא ומפרסם את, לא יודע מה, את טושים מחיקים, כי הם הטושים המחיקים הטובים ביותר, אלא כי הם שילמו לי, ואני עכשיו משתמש במוצר שלהם בשביל לקדם אותו. אז אני חושב שהנאיביות היא גם לא כזאת נאיביות, כי עובדה שגם אנשי חוק וזה באים במטרה בשביל להגן, כי ההצגה הזאת של כביכול חלק מהחיים בתוך רשתות חברתיות היא מאוד בעייתית.
תראה, להגיד נאיביות זה...
שדרך אגב, זה בסדר להגיד, כן, הדעות מתקבלות, זה הכל בסדר.
ברור, אנחנו, שוב אני אומר, אמרתי את זה בפרק הקודם, אמרתי את זה בכל הפרקים, אני אגיד את זה עוד פעם. כל המטרה היא לעורר דיון.
כן.
גם אם הפידבק הוא לא בהכרח דברים שמוצאים בינינו לשמוע, זה לא אומר שאנחנו לא נקשיב להם ונשמע אותם. אבל להגיד נאיביות פה זה קצת חוטא לאמת. למה? כי יש סיבה לזה שחברות מוצרים מפרסמות בצורה הזאת. זאת אומרת, הן מתחבאות מאחורי איזשהו משפיען רשת במרכאות, מבלי להגיד, אני נתתי לו X כסף כדי לפרסם את המכנסיים האלה, הנעליים האלה, הוגיות האלה, אתה יודע מה, אפילו המטבח הזה, או זה. ואני יכול לקחת מיליון דוגמאות, אני עכשיו לא יעלה, כי אני לא רוצה, שוב, לא רוצה לדבר לגופו של אדם, אבל יש הרבה מאוד מקומות כאלה, שגם אחרי זה התגלה וזה, אלא איזושהי ביקורת ציבורית, והביקורת הציבורית לדעתי צריכה להיות מראש.
כן.
זאת אומרת, אתה צריך להסתכל על הדברים האלה מראש, עם עיניים ביקורתיות, ולהגיד, רגע, רגע, למה ש-X, פתאום, שכל חייו מדבר על תזונה נכונה, וכל מיני דברים כאלה, ופתאום אתה רואה אותו עם קופסת הוגיות של חברה מסוימת.
כן.
יש פה, המקומות האלה, זה בדיוק הדברים האלה, שאתה צריך כאילו להסתכל עליהם, ולהגיד, רגע, 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 מה קורה פה? וזה מה שחסר היום.
אבל זה גם נורא קשה, כי באמת, אתה רואה ברשתות החברתיות האלה ברשתות החברתיות האלה כמה קל גם מה שלעשות, מונח שאנחנו מאוד אוהבים היום בכלל, תהיה להגיד שאנחנו כל כך אוהבים היום בתקשורת, כאילו אני מקליט פודקאסט, אני כבר חלק מהתקשורת, יש לי מיקרופון.
כל 200 המאזינים שלנו,
שומעים אותך. כן, באמת על הנדסת תודעה, אתה רואה באמת כמה קל זה אפשר לעשות את זה, מישהו שיש לו מספיק עוקבים, אתה מעלה את התוכן שאתה רוצה, אתה קצת מסנן תגובות, אתה קצת מוחק תגובות שליליות, והופ, ויש לך כאילו איזשהו פוסט, שאתה מביע בו משהו, אתה מעלה, את כל מי שיוצא נגדך או מה שעשית, אתה מוחק, אתה משאיר רק את הדברים זה, ופתאום נוצר לך איזשהו פוסט, נגיד, 100 תגובות, הכל חיובי וצודק ובלה בלה בלה, ואז בן אדם שיראה את זה מבחוץ, יגיד, וואו, כאילו, אולי יש פה משהו, אם אף אחד לא, אם לבן אדם יש לו 200 אלף עוקבים, ואף אחד לא יצא כנגד מה שהוא עשה, למרות שהדבר הזה הוא מאוד שנוי במחלוקת, אז אולי זה לא כזה שנוי במחלוקת, אולי, כאילו, כי הנה, כולם אומרים פה שזה הגיוני לעשות את זה.
כן.
וזה מאוד קל לעשות את זה, וזה גם בתחום של הורות, כן.
ואם היינו חיים בעולם של ציון 3, אז היינו מפעילים את כפתור השוד דעת מתבצע.
למה?
זה באמת המקומות האלה, שאתה מסתכל על זה ואתה אומר, בוא נע, הם בוודאות כאילו מחרטטים אותנו.
כן.
מחרטטים אותנו, זה לא הגיוני הדבר.
אנחנו אבל אומרים את זה, כי אנחנו כבר מתוך המקום הזה, אבל יש כל כך הרבה אנשים שהם לא מסוגלים להגיד את זה. זה בדיוק העניין. אז יש איזושהי משפיענית, שעושה כל מיני דברים שהם שנויים במחלוקת עם הילדים שלה, והיא מעלה את זה. עוד פעם, שנויים במחלוקת לחלילה, לא התעללות או משהו, כן? שלא יצא חלילה לזה. דברים שלא נראה לי שבאמת, שהורי in his right mind לא אמור ממש להסכים ולעשות. ושאנשים מגיבים לה ואומרים לה, שמי, זה כאילו זה לא סבבה מה שאת עושה, זה כאילו נראה קצת מוזר, זה קצת
delete,
מוזר
דילית, דילית, דילית
כן, לא, נמחוק את זה?
לא, היא תמחק את התגובות האלה
אה, כן, זהו, ועזוב, בהתחלה זה גם מתחיל כזה פשוט בתגובות עוקצניות וכל זה, ואז אם
הוא... זה הילדים שלי, ואני יודעת הכי טוב.
ואני יודעת, זה הילדים שלך, זה הילדים שלי, ואני מחליטה עליהם. שמע, אם תתני להם לשתות אקונומיקה, זה לא משנה שהם הילדים שלך, כן? כאילו, זה כולם יכולים להגיד רוחבית שזה לא דבר נכון לעשות, אבל שברגע שמתחילים לראות שזה ממשיך, אז היא פשוט אומרת, טוב, אני פשוט יחסום אנשים, אני אמחק תגובות, ואני אצור לעצמי את הפיד הנקי, הטוב.
הרצוי.
כן, וזהו, ואז כאילו, יש לי 100,000 עוקבים, והם רואים שזה, וכאילו, והכל כמובן גם הכל מצטלם נורא יפה, כאילו, אם אני אגרום להם לעשות דברים כאלה, ואני עדיין אגרום לזה, יעשו את זה בצורה כל כך חמודה ומתוקה, ושזה כל כך נכון, ואני אביא גם את היועצת המתאימה, שתבוא ותגיד, כן, מה שאני עושה, זה מחזק להם את המערכת החיסונית, כי אתה יודע, כי גם, ואם זה באמת יתחזר ליועצות, זה, אז אתה יודע, זה בכלל כאילו באינסטגרם יש לך את כל הדברים האלה ואת כל השיט, אז גם כל אחת, אתה יודע, זה כמו גם כזה קצת עכשיו עם, כמו נגיד עם מתנגדי חיסונים, שהם מביאים את כל מיני ציטוטים מכל מיני רופאים, כאילו, אתה יודע, לפי מה שמתאים. לא, עוד פעם, זה נכון לכל דבר, נגיד, לי ולתומר יש את הוויכוחים לפעמים על... באמת, רק אתה נגיד של זום.
אהבתי שאמרת קצת.
קצת.
אנחנו אף פעם לא מתווכחים.
לא, רציתי להגיד ספציפית על טבעונות, והכי, אתה יודע, ואת אכילת בשר, זה. אז תומר, אני בטוח שיש לו מאמרים ומחקרים שיתמכו מאוד בעמדה שלו. אני יכול למצוא מאמרים ומחקרים שיתמכו בעמדה שלי.
בוא נעשה אבל סדר, אני טבעוני, עודד אוכל כל.
נכון.
כן.
אבל הכל ממש.
בסדר, נבריאות.
כן. טעים לי.
היתרון סלש חיסרון אצלי זה שאני לא מסתכל על אנשים אחרים בצלחת, זה לא מעניין אותי. אתם תאכלו מה שאתם רוצים, כל עוד אתם נותנים לי לאכול מה שאני רוצה.
נכון, עזוב, זה כבר באמת שיחה אחרת של אם מסתכלים על חלק מהטבע... טוב, אני לא רוצה להתחיל פה, לשים את כל הטבעונים מתנגדי חיסונים כולם באותה קבוצה אנשים. כן, כן, לא, זה היה בטעות, ותומר הוא לא מתנגד חיסונים, הוא מתנגד דברים אחרים אבל...
אני מתנגד לשטויות.
לאכילת שטויות הוא מתכוון. אבל כן, אז אתה יודע, נחזור שנייה זה למקורי, אז כן, אז היא תביא גם את היועצת המתאימה, והכל פתאום נראה כזה מושלם, והנה, ויש כאילו את השקר המושלם, את ההנדסת תודעה, ומה שיביא לי, את עוד עוקבים, ושאני אוכל לדחוף עוד שיווק, ולקבל על זה עוד כסף, וככה זה חוזר חלילה.
נכון. ובוא נדבר, בואו רגע ניקח את הדיון גם לקטע של יועצות. יש בכלל ברשתות החברתיות ובכלל בעולם, מיליון יועצות לכל דבר אגב. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים שבאמת הורים צעירים, אני מחזיר רגע את הדיון למקום של הורים צעירים. יש הרבה מאוד דברים שהורים צעירים באמת צריכים עזרה. ואם פעם היינו חיים בעולם שבו הורים היו בתוך הכפר, ואז אמאות יותר ותיקות היו עוזרות לאמא הצעירה להסתדר בעולם הזה, לאיך את מסתדרת, איך את מניקה, איך את מחתלת, איך את מנקה, איך את הכל. היום זה פחות קיים. זאת אומרת, היום אנחנו חיים, העולם נהיה יותר גלובלי, אבל מצד שני אנחנו הרבה יותר...
מרוחקים.
מרוחקים ופרטיים.
לכן יש גם את המשפט הידוע, it takes a village, כאילו לגדל ילד.
נכון, וכבר אין לנו את הוויליג' הזה.
לא.
ובדיוק למקומות האלה נכנסות היועצות. עכשיו אני עוד פעם אומר, אמרתי את זה בפרק הקודם, אני אגיד את זה שוב, יש יועצות מצוינות.
כמו בכל, בכל דבר יש, תמיד יש את הטובים ואת הפחות.
מצד שני, כמו בכל תחום, גם פה יש חפרים.
כן.
והביקורת שלנו בעצם על כל אלה, גם במקומות שבהם יש כאילו כל מיני פוסטים ברשתות החברתיות של, הנה פתרתי למישהו בעיה, אבל אני לא יכולה לבוא אליכם, אלא תקנו את הקורס הדיגיטלי שלי, של איך גורמים לילד לישון.
כן, רק 30 שקלים.
כן, רק 30 שקלים, וזה 3 שעות אתם תשבו מול זום ותראו את זה. עזבו שזה לא יפתור לכם את הבעיה, אבל תשלמו לי.
כן, וגם מה שכי גרוע זה כאילו שולחים אותך בעצם עם הדבר הזה, אתה צריך לעשות את השיעורי בית, ואם זה נכשל, אז מי השם?
אתה
השם.
בוודאי.
כי לא ביצעת את התורה כמו שהיא רשומה.
בוודאי, אבל יותר מזה, גם אין לך למי לחזור, כי זה לא שאתה יכול להרים טלפון לאותו פרסונה, לאותה פרסונה, ולהגיד, רגע, משהו לא מצליח לי, בואי תעזרי לי.
כן, זה גם לא באמת איזשהו מוצר, אתה יודע שיש לך איזה שירות לקוחות או משהו כזה, זה מישהי שיש לה כזה איזה אינסטגרם, טוויטר, פייסבוק, whatever, אתה תכתוב לה, אתה יודע, לא באמת לוקחת איזושהי אחריות על הדברים, אין פה באמת איזשהו פיקוח או משהו כזה.
זה בדיוק מה שחסר, האחריות. היכולת שלך לבוא ולקבל, לתת פידבק, לקבל איזשהו מענה, להגיד, תקשיב, זה לא עובד, ואז יגידו לך, אוקיי, זה לא עובד כי תעשה א', אל תעשה ב', תעשה ג' וכן הלאה. אבל זה לא קיים בהרבה מאוד מקומות. עכשיו, אני עוד פעם אומר, לי אישית, יותר נכון לעדי, אני אתקן, היו שתי חוויות עם יועצות, גם אצל ליאור וגם אצל סגי, ושתיהן היו חוויות מוצלחות. ודווקא אצל ליאור, זה פחות הייתה חוויה של ממש לקחת יועצת ואחרי זה להרים לטלפון, אלא זה היה מעין ערב... ערב הדרכה, היא הגיעה לאיזשהו מקום, יחד עם אמא שלה, הם ישבו והקשיבו להדרכה, ואז פשוט ניסינו ליישם את מה שהמדריכה הסבירה, וזה עבד. עכשיו, אני יכול לתאר לעצמי סיטואציה שבה זה לא עובד, וזה פשוט מתסכל אותך, וזה גורם בדיוק לפעולה ההפכית, כי ברגע שאתה נהיה מתוסכל, על מי אתה מוציא את התסכול?
על הילד, כמובן.
על הילד ואו על בן או בת הזוג.
נכון.
וזה בדיוק המקומות שבהם כאילו אתה מייצר את הבעייתיות הכי גדולה בעולם. ואלה בדיוק הדברים שאנחנו מדברים עליהם, זאת אומרת, זה היה, לשם אנחנו רצינו לקחת הדיון במקור, כי דווקא המקומות האלה שבהם אנחנו לא מסוגלים להעביר ביקורת, אם זה בגלל חוסר היכולת שלנו להבין שבכלל יש מקום להעביר ביקורת, ואם זה בכלל בגלל שהביקורת נחסמת, ויש הרבה מאוד מקומות כאלה, ואז בעצם נוצר תסכול, ואנחנו נוציא את התסכול על מה שהכי קרוב אלינו.
כן.
שזה הילדים, בן בת הזוג, וזה מדרון מאוד חלקלק.
כן, לא, ההוצאה תסכול, זה, אני חושב שזה, אתה יודע, תמיד, שהיינו אצל יועצת שינה, זה אחד מהדברים שיש כזה שאלון, ואז כזה, נראה לי מה שאחד השאלות שם זה כזה, האם אתה כועס, האם אתה מוצאת את זה עצבני, עצבנית על בן בת הזוג שלך, אתה יודע, שהילד לא ישן,
אתה
לא
ישן.
אבל זה מלפני הילד, זה לא קשור בכלל.
איך זה בכלל
מתקשר?
אני עצבני על בן בת הזוג. כן, התשובה היא כן.
וזה באמת, ובאמת אני חושב שאנשים פשוט לא מבינים כמה הורים, בטח הורים צעירים ובטח הורים בפעם הראשונה, כמה זה עולם רגיש כל כך, וכמה הם באיזשהו מקום הכי פגיע והכי קשה, והכי שהם מושפעים מכל דבר, ועוד פעם, וגם בגלל זה הביקורת, כי זה באיזשהו מקום, בתור הורה צעיר, וגם כאילו שעברתי את זה יחסית לא מזמן, תומר עבר את זה קצת לפניי.
אתה עדיין הורה צעיר, לא רוצה לשבור לך את המילה, אבל...
לא, כן.
שנה אבל... וחצי זה עוד צעיר.
לא, הכוונתי כאילו, נגיד... אם חס וחלילה תפו תפו יהיה עוד בן או משהו כזה, אז אני...
למה חס וחלילה?
שיצא בן.
אוקיי, אוקיי,
בן, בן, סתם.
אוקיי,
יצא, נאהב אותו, הכל בסדר, יש עוד זמן. אם, אבל כן. לא, כי זה לא תהיה הפעם ראשונה שאני חווה את זה, זה הכוונה שלי.
ברור, תשמע, אחד הדברים הכי...
כן, אולי הייתי צריך להגיד פעם ראשונה ולא הורה צעיר.
אחד הדברים הכי מדוברים הרי זה ההבדל בין ילד ראשון לילד שני.
אני לא מכיר את זה.
שכאילו בילד ראשון, אתה מאוד, מאוד חרד, ובילד שני זה כבר הרבה יותר רגוע, ואוקיי, נפל המוצץ, בסדר, אז אני לא ארתיח אותו ב-1400 מעלות של הר געש בדרום אמריקה.
הר געש מתפרץ.
אלא אני אשטוף את זה במים, לא יקרה כלום, הילד בסדר.
כן.
ואני...
אנחנו דרך אגב עדיין עושים סטריליזציה לבקבוקים, הם בני שנה וחצי. מה?
תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך. אני יכול להגיד לך שבקבוקים זה פחות הדבר שהילדים שלך מכניסים לפה, שבמנו אתה צריך לחשוש.
כן.
במיוחד בגילאים האלה.
אני אגיד לך פשוט מה, לשטוף בקבוקים צריך לשטוף, נכון? זה יש, כאילו יש גבול.
נכון.
אז כאילו, אתה יודע, לשים לזרוק לסטריליזציה עוד 8 דקות במיקרו, זה כאילו, אתה אומר, בסדר.
אבל מה זה נותן, כאילו? החיידקים הרי יגיעים לילדים שלך, בוא נע, אנחנו יודעים את זה הרי.
כן, אנחנו יודעים שהם חולים כל...
כאילו, טוב, בסדר.
אתה יודע, אז כנראה אתה יודע, כזה force of habit כזה, שאתה כבר כל כך... שאתה כל כך רגיל לזה כבר, ואתה כל כך בתוך איזשהו מוד אוטומט, ואתה כבר לא מרגיש כאילו את את האקסטרה הזה, אבל כן, יכול להיות שזה ממש אידיוטי שאנחנו עושים את זה, אולי זה יותר כבר אמונה תפלה.
לא יכול להיות, זה בוודאות אידיוטי, בשלב הזה, שוב, תשמע, כשהילד בן אפס זמן, עד גיל שהוא, בוא נגיד עד גיל שהוא מתחיל לסחול, כי ברגע שהוא מתחיל לסחול, בוא, אתה כבר אין לך שליטה על שום דבר שנכנסת לפה.
כן, זה נכון.
אבל כשהילד עוד לא זוכל, אז נכון, אתה צריך כאילו לעשות סטריליזציה וכל הדברים האלה.
אתה דואג לו למשטח סטרילי בעצם.
נכון. אבל אחרי שהוא מתחיל לסחול, והצעצועים, שמע, הצעצועים הכי
אוהבים עליהם. מה זה לסחול, אחי? הם עושים עמידות על הראש כבר, הם רצים.
אני הולך איתך בכוונה צעד אחורה. כי הרי ברגע שהוא מתחיל לסחול, הוא מתחיל לחפש כל מיני דברים בבית. הצעצועים הכי אוהבים על ילדים בכל העולם, זה תמיד הנעליים של ההורים.
נכון.
וזה הדבר הכי מתונף שקיים.
למה?
העולם.
למה דווקא לנעליים שלנו?
אין לי הסבר.
חייב להיות, אם מישהו שמקשיב יכול למצוא לי הסבר למה הילדים הכי אוהבים נעליים של ההורים שלהם, בבקשה שישלח לנו באינסטגרם, בטוויטר, משהו שישלח. אני, כי אני גם לא יודע, זה כאילו לפעמים הם משחקים, לפעמים הם פתאום מביאים לי את הנעל, ואני אומר כזה, איזה מעולף טוב הוא, איזה יופי זה, איזה נחמד.
רק אני צריך למד אותו להביא את העיתון וסיימנו.
וואו, כן, ואז זה ממש ניסויים פלוס, אחי, של איזה.
כן.
כן, אז, אבל...
חבל רק שאין עיתונים כבר.
כן, כאילו יש, פשוט אנחנו כנראה לא מנויים.
לא אנחנו.
כן, זה... אז צריכים לעשות 20 שאלות בסוף שבוע, אז יש, אתה יודע, את המוסף של הארץ. אבל כן, אבל גם את זה כבר
הסקנו. כאילו ברגע שהילדים שם מתחילים לזחול ומתחילים לקק לך את הנעליים, נראה לי שלעשות סטריליזציה לבקבוקים זה קצת מיותר.
כן, כן.
אבל זה לא משפט אותך, אחי.
לא, כן, לשפוט בטוח, לא, אתה יודע, זה משקיע עוד 8 דקות במיקרו, זה לא זה, אבל כן, יכול להיות שזה ממש, שזה אידיוטי לחלוטין. איך הגענו לזה? כי דיברנו על יועץ, מה דיברנו על היועצות כבר?
אני נשבע לך שאני כבר לא יודע.
כן. מה, אז נמשיך לדבר על יועצות?
תמשיך מאיפה שאתה רוצה.
נמשיך מאיפה שאני רוצה. כי דיברנו לדעתי על ילד ראשון.
נכון.
ושזה הכי רגיש וכל זה, ואז דיברנו, כן, שההורים שהם צועקים אחד על השני ועצבניים.
מה, אני קוטע אותך שנייה.
לא, בטח.
יש לי סיפור, אני לא זוכר אם דיברת על זה אי פעם פוד, אבל אני מספר את זה הרבה, שכאילו, אחרי שליאור נולדה, שבועות הראשונים, אולי אפילו בחודשים הראשונים, אני אומר, אני ועדי דיברנו בנהמות. זאת אומרת, לא היה בינינו שיח אמיתי של שני בני אדם בוגרים עם ווקבולרי מספיק טוב לנהל שיחה, אלא ממש כאילו זה היה, היינו עצבניים, היינו עייפים, לא אכלנו, וחלקנו היינו צריכים ללכת לעבודה, לא אומר איזה חלק, וכאילו, המוח שלנו היה עיסה, פשוט עיסה. וזה ההבדל בין ילד ראשון לילד שני. כשיש לך ילד שני, אתה כבר יודע למה לצפות.
כן.
אתה כבר יודע שאתה לא הולך לישון, אתה יודע שאתה הולך להילחם על אוכל, ולהילחם על החליף חיתול, ומקלחות זה לפעמים סיוט, כי למשל ליאור בחודשים הראשונים, כל פעם שהייתה
נוגעת,
במה הייתה צורחת את נשמתה. עד ש... אני לא יודע איך, אבל פעם מישהו אמר
להדיע... עשיתם מיטוף? עטפתם?
בדיוק, מישהו אמר להדיע, תעטפי אותה
בטטרה,
וזה יעזור, וואלה, זה עזר.
זה עזר.
נכון.
גם אצלנו היה תקופה. באופן כללי, עיטוף זה משהו שהם אוהבים, אבל גם אחרי זה קצת קשה לגמול.
כן. וגם כל הנושא של השינה, שבהתחלה בעצם כאילו הרדמנו...
אבל הילד שלי ישן לילה שלם מגיל 4 שעות, על מה אתה מדבר? איזה בעיות יש לך? אני לא מבין. אני שמתי אותו על הגב. וזהו, והוא ככה פורס ידיים, והוא ישן לילה שלם.
אני בכלל מרדימה על הבטן. עזוב מה כל הרופאים בעולם אומרים, אני מרדימה על הבטן.
אם אנחנו, אתה יודע, אותנו גידלו שירדים אותנו על הבטן, אז מה אם היו מחקרים מאז, זה לא אומר כלום, ואנחנו יצאנו בסדר.
אז מה אם פעם תינוקות היו מתים, זה לא אומר כלום.
אתה יודע, אנחנו יצאנו בסדר, כן, חלק לא יצאו, אבל פשוט לא שמעת עליהם. חלק פשוט לא יצאו.
אלה שלא הגיעו, אתה לא מדבר איתם הרי.
was no witnesses, כאילו.
לא נעים לצחוק על זה.
לא, חלילה, לא על זה, אבל כאילו, על ההיגיון, כאילו, שעומד מאחורי האנשים שמצדיקים את ה... בוא נתעלם שנייה הזה.
עזוב שאתה מדבר, שאתה מכניס את המילה היגיון במקומות שבהם היא לא מתאימה.
בגידול של הילד, כן. של הזה. כן, ואני זוכר שאתה יודע שאנחנו הפכנו אותם כאילו לבטן, כאילו, שהתחלנו לשים אותם לישון בלילה על הבטן, זה הרי היה כאילו, זה היה דרמטי, זה היה כזה.
אתה גם לא ישן בלילה, כי אתה כל 5 דקות
הולכת להיות שם משמים. בדיוק, כן, בדיוק.
כן, תשמע, זה דיסוננס מצחיק, כי כל החיים שלך אתה רוצה שילד ישן, ואז בפעמים הראשונות שהוא באמת ישן,
אתה לא ישן.
אתה לא ישן, אתה אומר מה, לא יכול להיות שהוא ישן, למה הוא לא בוכה?
כן.
איך זה יכול להיות שהדבר הזה לא בוכה? אני הולך לבדוק שהוא נושם. ואז אתה בודק שהוא נושם, אתה נרגע, אחרי 5 דקות אתה אומר, רגע, אבל
הוא ואז אתה יודע, בדרך כלל כל הפחד הזה, וכל, אתה יודע כמה מוצרים יש, שאם כבר, אתה יודע, אז פעם באמת היה יותר את הבייבי סנס, שהרי בודק את הזה.
זה הדבר הכי מטומטם בעולם אגב, זה כן, לא עובד.
שמעתי שפעמים הוא גם סתם מצפצף כזה, זה, ומאיר את הילד, ואז בכלל כאילו...
לא, זה... זאת אומרת זה, אצל ליאור היה לנו בייבי סנס, וכאילו תמיד היינו בשוק, כי כל פעם נגיד שליאור הייתה בוכה, והיינו מרימים אותה מהמיטה והולכים איתה לסלון, אחרי 3-4 דקות פתאום זה היה נדלק. ואתה אומר כאילו, אם חיכית 3-4 דקות להידלק, הילד כבר מת בשלב.
הילד גם הוא כבר בשלב.
כן, אז למה אני צריך את החרה הזה?
אבל אתה יודע, יש כל כך הרבה היום חברות, שמוציאות כזה מצלמה, שיושבת למעלה והיא מנטרת את כל המדדים, ואת הזה, ויש עוד אחד שאתה גם קושר כזה כמו, לא בעיטוף, אבל כמו כזה... כמו החזיות ספורט כזה, שיש הכדורגלנים.
GPS.
הילד התגלגל קילומטר בתוך הלול. כן, אבל זה, אבל מנטר לך את הכל, וזה, ואתה יודע שזה דברים, שהם...
אבל זה בדיוק רוכב על החרדות של ההורים.
בדיוק, כן, על הפחד, ובדיוק זה. וזה גם התקשר קצת לאינסטגרם וכל הזה, זה כאילו גם קצת הנדסת פחד, הנדסת הודעה כזאת של, אתה יודע, זה מין כזה, יש בטח פרסום הזה כזה, אתה יודע מה עובר על הילד שלך בלילה? לא, כי אתה ישן.
נכון, זה הולך כזה, חזיות הספורט לילדים. כדי שלא תשמע.
אוי ובוא, איזה פחד, ואז אתה הולך וקונה את זה.
בוודאי.
אנחנו גם כמעט עשינו את זה, פשוט כאילו, אתה יודע, כשזה תאומים וזה הדברים האלה, זה פאקינג המון כסף. כאילו, לילד אחד, אם היה ילד אחד, כנראה היינו קונים.
גם לילד אחד זה המון כסף.
לא, זה המון כסף, אבל כנראה היינו קונים את זה, כאילו חד משמעית. אבל שזה 2, אתה כבר מתחיל לשמוע, זה פה, זה כבר כאילו משכנתה פה.
הוא 4,000 שקל על כלום.
כן. ומשהו באמת, וזה עבר, תפו תפו הכל זה, כי עוד פעם כזה, בעיקר רוכב על הפחד והחרדה. מה שאני רוצה לספר דווקא, שזה כאילו, הקטע של הורי ראשון נקרא לזה, ושזה קצת מצחיק, וזה גם קשור לכל היועצות, וכל זה נכון, יש קורס הכנה ללידה.
Don't כאילו. Make me start, אבל כן.
אוקיי, אז אחרי זה דווקא סטארט, אבל
אוקיי.
לי תמיד משהו, אז עוד פעם, אז אצלנו פחות היה גם, נורא את הצורך, כי ידענו שאנחנו הולכים לניתוח קיסרי, כי ספיר, אחד הילדים היה במנה חכוז, אז לא באמת, גם לא היינו צריכים לחכות.
בדרך כלל לא מילדים תאומים כאילו בלידה רגילה על דעתי. זאת אומרת, השאיפה היא לעשות את זה קיסרי.
אז אני אספר, זה בעצם, רק אם שני הילדים הם במנה ראש, חלק מהבתי חולים יאפשרו לנלכת על טבעי, לידה טבעית, אבל גם אז זה חייב להיות עם הפידורל, עוד פעם, אני לא נדבר על כל מיני אנשים שאיכשהו מוצאים קומבינות וזה, ויש להם קשרים לא יודע מה, הרוב זה עם הפידורל, כי אם זה צריך להפוך פתאום לניתוח קיסרי, מה שקורה הרבה מאוד פעמים.
אז אתה לא צריך להרדים.
בדיוק, כבר יש לך את החיבור, ואתה פשוט מחליף כנראה את החומר הרדמה, כאילו, ולמשהו קצת יותר חזק, ואז כבר אפשר לעבור לניתוח, ואז זה.
תשמע, אני, כאילו כל פעם שאנחנו מדברים על זה, אני בשוק שנשים עדיין בוחרות ללדת. זה הדבר הכי לא הגיוני ביקום, הסיפור הזה של לידה.
מתוך יש איזשהו פוד של נשים שמדברות על העניין הזה.
קרוב לוודאי, אבל זה פשוט, אני בשוק מזה.
שמוכנות לעבור את זה כל פעם.
במיוחד בפעם השנייה, כאילו בפעם הראשונה, נגיד את בשוק, את יודעת למה את הולכת, גם כל הסיפורי הזוועות מסביבך, הם כאילו, בסדר, אז אצל אחרות זה היה זה, והנה יש תמיד את האיש שאומרת, מה, אני הלכתי ללידה, ותוך שעה הילד היה בחוץ, אני נראית על מה את מדברת.
ישן לילה שלם,
איכשהו יצא, הוא נרדם לילה שלם.
יצא, ינק, ונרדם.
כן.
על הבטן.
וכאילו לידה שנייה, אחרי שעברתם את זה פעם, עברתן את זה פעם אחת, זה פאקינג מוזר. תקשיב, זה חוויה זוועתית. כן. גם לגוף של האישה, גם לנפש של האישה. זה, אני בשוק.
ואיכשהו הם עדיין, כאילו בכל העולם, כמעט כולם לא ממשיכות לעשות את זה. אז כנראה זה משהו שחזק מהדבר הזה, מהכאב, מהתחושה, מהחוויה.
יכול להיות, תשמע, אבל זה עדיין כאילו... טוב, בסדר, בואו נחזור...
אז יש את הקורס ההכנה הזה, ולי תמיד, לי היה עזוי ברגע שהילדים יצאו, אז מדברים איתך, הרי מדברים שם על, על, על הצירים, ועל הירידת מים, וכמה זמן חכים, ונשימות וכל זה, עוד פעם, כל הדברים האלה לא היו אצלנו רלוונטיים, כי ברגע שאמרו של ספיר שיש לה, אם יש לו יורדים למים, ישר זה בית חולים, כי זה צריך ניתוח, ובכל מקרה לנו בכלל תור, תור לניתוח.
במיוחד תוך כדי שאתה מגלח את הרגליים.
במיוחד בזמן הזה, אז בכלל זה כאילו צריך עם רגליים לא מגולחות כבר לנסוע.
כן. אפילו עם שמפו על הראש.
הכל. לא, שמפו על הראש זה כבר, זה יש גבול שאני לא מוכן, אני לא אשים שמפו על הראש. אז לא צריכים את כל הנשימות ולספור זמנים, וגם אם זה לא קרה, אז בדרך כלל יש תור לניתוח כאילו אלקטיבי, ואז כאילו גם אם זה כביכול לא קורה, אז פשוט יש את הניתוח, ואז כל זה בכלל לא משנה. אותי מה שמאוד הפתיע בכל הסיפור, או באופן כללי, זה שאין שום דבר שעושה לך קורס הכנה לאחרי לידה. אוקיי, אתה כאילו קצת בהלם, אני אגיד לך למה, אוקיי?
לא, אני לא בהלם, אוקיי. למה היה ספר?
לאחרי?
כן.
וואלה.
היה לנו ספר מלידה עד גיל שנה.
בסדר, גם לנו היה את הספר הזה, אבל כאילו...
מה?
מדברים שם, אבל לא, אבל אני מדבר ממש בשעות הראשונות בבית חולים. הילדים יצאו, אוקיי? אחד, ברי הלך הרי לפגיה, גפן הלך לתינוקי, אני הלכתי עם גפן, כי אני חושב שלא נתנו לי ישר ללכת לפגיה. Sophie's choice כזה, עם איזה ילד אני הולך. וכאילו התינוק, והם שמו לו איזה משהו שיט בעין, שלכל שעל זה כן מדברים משהו, אבל whatever, ואז הוא כאילו שוכב שם, מתחת לאיזה...
מנורה. מנורת חימום.
כן.
כן.
ושוכב שם, וכאילו...
משתזף? מה אתה רוצה?
אני...
תן לילד להשתזף.
כן, אני לא יודע, וגם יוסה לי, היא אומרת, משהו מפריע לו בנשימה, אני כזה, אוקיי, זה, תראה שה... יכול להיות שאני אומר משהו, הסטורציה שלו פה לא עולה.
לא מתחת ל-96.
בדיוק, משהו כזה. ואז אתה כזה בלחץ כזה.
לא, אבל רגע, זה 96.2, אני עושה. זה 96.2, אני עושה.
זה ירד. מה? ואתה יודע, וכאילו הוא פתאום רעד, ואז כזה יכול להיות שקר לו, ואז אני הולך לאחות, יש מצב שקר לו, אתה לא יודע, אתה פתאום זה, ואף אחד, והיא כאילו הכי אדישה, ואתה כזה, בוא נה, בת זונה, ילד שלי רועד, כאילו, שימי לו שמיכה, שימי לו משהו.
אתה היום, זה הבן הילד הראשון שלך, היא ראתה כאלה בערך 50,000.
נכון.
בסדר?
אז אני אומר, אז תעשו לי קורס, לא מעניין אותי לפני לידה, תעשו לי קורס אחרי לידה, תגידו לי מה קורה שמה. מה, כאילו, ואז אני כזה בשביל שם אומר, כאילו, אנחנו מחכים למשהו כזה? כן, לרופא. אני כזה, אוקיי, אני יכול לקחת אותו שנייה לאמא שם? לא, אחרי רופא חייב. אתה בכלל לא יודע מה הלוז שם, גם אף אחד לא משתף אותך.
נכון. עכשיו, לגבי קורס הכנה ללידה, תשמע.
אוקיי, נו.
עדי, כשהייתה בהיריון עם ליאור, רצתה שנלך לקורס הכנה ללידה. כאילו, מה זה רצתה? בסוף הלכנו.
כי היא רצתה, אז ברור שבסוף הלכתם.
לא היה לי סיי בעניין, אבל זה, כאילו מי שמדבר איתי היום על קורס הכנה ללידה, לפני שבהיריון ראשון מה שנקרא, אני בדרך כלל לא ממליץ ללכת, כי אין שם שום אינפוט אמיתי, שאתה יכול לבוא להגיד, אוקיי, למדתי משהו.
כן, לא היה כלום?
לא, ממש לא.
כל הנשימות, או שזה בלמאז' וזה כאילו דבר אחר. יש הרי קורס למאז', נכון?
זה, קודם כל זה קורס שונה.
זה קורס שונה?
כן, זה היה איזה שלושה מפגשים, אני יכול להגיד לך שאני לא זוכר שיצאתי עם אינפוט אחד אמיתי לגבי הדבר הזה, מלבד זה שזה מטומטם. כאילו זה היה, זה.
אני רוצה ללכת לקורס למאז' רק כדי שאני אוכל כל מה לבוא להגיד, למאז'.
אני רוצה ללכת לקורס בישול, אבל זה לפרק אחר.
כדי שתוכל להגיד, למאז'?
לא, כדי שאני אוכל להכין אוכל טעים.
אוקיי.
אבל כן, קורס הכנה ללידה זה דבר מיותר. אגב, אם כבר אתם רוצים לעשות קורס לפני הלידה שהוא אקוטי, תלכו לקורס להחיית תינוקות.
נכון.
זה פי אלף יותר חשוב, זה פי אלף יותר זה, וזה גם דבר שאשכרה מציל חיים.
כן, זה נכון. ספיר עליך לעשות.
בצדק. אגב, אני הייתי צריך לשמוע על הילדים.
אני הייתי צריך לשמוע על הילדים.
כן, אז עדי ואני הלכנו ביחד, ו... זה דבר מאוד חשוב, באמת אני אומר לך, מאוד חשוב. כן.
כן, טוב.
סיימנו לדעתי?
נראה לי, אלא כן יש לך עוד איזה סיפור, אמרת שיש לך איזה סיפור טיפת חלב, לא?
אוי. יש לי מיליון סיפורי טיפת חלב. במיוחד סיפורים ששמעתי כאילו זה של, אתה מגיע לטיפת חלב עם הילד שלך, ויש להם בעצם טבלה, שלכל גיל הילד צריך לעשות X, לשקול Y, או להיות בגובה Z.
אוקיי.
אם הוא לא עושה את זה, בהכרח משהו לא בסדר. עכשיו בוא נהיה בני זונות. ילדים מתפתחים שונה.
שונה.
כל ילד הוא אחר. אתה יודע מה? גם ברי וגפן, הם לא זהים בכל דבר.
חד משמעית.
מהם הכל זה, אחד מהם יהיה יותר כבד, השני יהיה יותר גבוה.
חד משמעית.
האחד ידבר לפני, השני יזכה לפני. זה לא עובד ככה.
זה בדיוק גם מה שקורה, כן?
זה לא עובד ככה.
שדרך אגב, עם תאומים זה די מטורף לראות את ההבדלים האלה.
אבל זה בדיוק המקומות שבהם הכי קל לראות את ההבדלים האלה.
נכון. הם, בוא... כאילו, הם יחסית אחד אחרי השני, אבל כן, ברור שיש מישהו שהתחיל קצת יותר לדבר לפני, מישהו מהם התחיל ללכת לפני השני, אבל הם, אתה יודע, הם אשכרה נולדו באותו יום, אי אפשר כן. כאילו, זה, אצלנו בעיקר חוויות של טיפת חלב זה...
טיפשת חלב.
זה פשוט שהם מאחרים, כאילו, אתה יודע, אנחנו קובעים כאילו, עוד פעם, כל פעם אנחנו קובעים סלוטים לשני ילדים, צריך שאנחנו תופסים זמן, וכל פעם יש איזה עיכוב של שעה. זה החוויות פשוט שלנו מטיפת חלב, פשוט כל הזמן מתעכבים, וזה כל כך נורא עם שתי תינוקות עקב באותו זמן.
יותר נורא בעיניי זה העובדה שאתה הולך לשם, ואז אומרים לך, אוקיי, תפשיט אותו, אני צריכה לשקול אותו.
כן.
תעשה זה, מה הוא כבר, זה הוא כבר מתהפך, הוא כבר אומר, הוא כבר יודע להפליץ לבד, די, נו, שחררו את השטויות האלה כבר.
אז כאילו, בערך נקרא לזה המזל אצלנו, בגלל שהם תאומים, אז יש להם הרי, יש כאילו, הם כביכול מוגדרים כפגים באיזשהו מובן, אז יש לנו כאילו גאפ של זמן שאנחנו יכולים לתת להם התפתחותית, ככאילו, זה משלים, בדיוק, אז כאילו, אז גם אף פעם לא שאלו, מי כזה, טוב, נו, הם יגיעו לזה, זה בסדר, כאילו, כי הם נולדו מוקדם.
יום אחד הם ילכו.
כן, אבל קטע עם תאומים דווקא ששמעתי, כי באמת יחסית ההתפתחות שלהם, בעיקר המוטורית הייתה יחסית מהירה, זה בגלל שאומרים, בגלל שהם נולדים יותר, עוד פעם, אני לא יודע אם זה רפואית באמת, או שזה סתם משהו שאומרים, בגלל שהם נולדים יותר מוקדם, יש להם כביכול, צריכים להשלים יותר זמן בחוץ, אז הם כאילו מעיצים את השקר כלשהו וזה.
בסדר?
כן. אני יכול גם לספר לכם סתם, שהם כאילו שהם הכי מדהימים וזה, אבל זה כאילו, זה תהיה הנדסת הודעה כמו שעושים באינסטגרם, ואז אני צריך לצאת כביקורת כנגד עצמי, לשקרים שאני אומר בפוד.
שזה אנחנו עושים כל הזמן, אגב.
משקרים לעצמנו.
לא, מעלים, מספרים על זה שאתה משקר.
כי אני צריך לעשות את זה.
נכון.
זה בשביל הלב והנפש.
נכון.
טוב, אז לפני סיום, זהו, סתם נגיד, כאילו שאנחנו מאוד אוהבים את הפידבקים, תמשיכו לכתוב לנו בטוויטר, באינסטגרם.
במייל.
כן, אין ספק שיבלנו מלא מיילים עד היום.
קיבלנו לפחות אחד.
זה כמו שבתוכניות פעם בערוץ הילדים היה כזה לשלוח לתא דואר מספר, תשלחו לנו לתא דואר מייל שלנו, וכן, ואם עוד פעם יש לכם רעיונות, דברים שאתם רוצים שנדבר, ביקורת, פידבקים, הכל, ונשמח גם אם תפיצו את זה להורים אחרים, לאבות שפתאום צריכים, אתה יודע, שישמעו את הכל ויראו שהם לא לבד, או אמהות שידעו שהם... שהבעל שלהם גם לא לבד, יש עוד כאלה שחושבים וזה...
כן, וכולנו חולי נפש בסופו של דבר.
בדיוק, וזה לא כמו הבעל המושלם באינסטגרם שאת כנראה רואה. זה... יש גם אנשים רגילים out there.
טוב, יאללה, סתום.
יאללה, ביי.